דרך א', עמוד 51, מהו שהמחבל היה נמצא במבול והוא היה ממית בעבודה. בזוהר נוח אומר, תוף נאווי, המבול היה, והמחבל ויתיב בגבי, והמחבל היה יושב בפנים. ואבי המורי זצ"ל שאל, מהו ההבדל שהמחבל היה ממית או שהמבול היה ממית? ואמר, שהמבול היה גורם ייסורים גשמיים, ומחבל הוא גורם ייסורים רוחניים. היינו שבתוך הייסורים הגשמיים יש בתוכם מחבל שהורג גם את הרוחניות של האדם. כלומר שייסורי הגוף מביאים לו לידי מחשבות זרות, עד שהמחשבות האלו מחבלות והורגות את הרוחניות. ויש לפרש דבריו, כי מבול והגשם, מה שהיה זה נקרא בחינת נגלה. היינו מה שנראה לעינינו, שהמבול גשם הורג את האנשים. היינו מה שאדם חושב, שאם היה לה רצון לקבל מה שהוא דורש, היינו ידיעה ולא אמונה, כלומר שאם היה מבין כל דבר בהשגחתו התברך, כפי שהרצון לקבל דורש, הוא היה עובד השם כמו שצריך להיות. אולם אינו כך, ומזה האדם מתרחק מחיי החיים, היות שקשה לו לסבול איסורים, ואדם רוצה שהשם ישפיע לו רק תענוגים, לכן מתרחק. אולם, בתוך האיסורים הגשמיים, היינו, על ידי זה שאדם לא יכול להבין את השגחתו התברך, מדוע השם לא נותן לו מה שהרצון לקבל מבין שהשם צריך לתת, וסובל ייסורים, מזה נמשך אחר כך מיטה ברוחניות. היינו ייסורים רוחניים, שהייסורים האלו גורמים לו מיטה ברוחניות, היינו שבא לידי כפירה חס ושלום. כלומר, זה שסבל את הייסורים הגשמיים, שהשם לא נותן לו מה שהוא מבין, וכואב לו, והייסורים האלו גורמים מיטה בגשמיות, כמש אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת, אולם אחר כך הוא בא לידי ייסורים רוחניים, היינו שלא יכול להתגבר על האמונה, להאמין בהשם, שהוא מנהיג את העולם בבחינת השגחה של טוב ומיטיב. ואז הוא בא לידי כפירה, חס ושלום, וזה נקרא מיטה רוחנית. שאז האדם נופל לרשות חלל הפנוי דסיטרא אחרא, וכשהאדם שוב נכנס אחר כך לעבודה, זה כבר נקרא תחיית המתים. ואז, על האדם להאמין שזה שעכשיו נכנס עוד הפעם לעבודה, אין זה בכוחות עצמו, אלא הוא קיבל מלמעלה טל של תחייה. והוא בחינת תחיית המתים, שזכה שקיבל התעוררות מלמעלה. לכן, על האדם לומר כל יום, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגרים מתים. וכמו כן האדם צריך לומר, ונאמן אתה להחיות מתים. נמצא שיש כאן שני דברים בעניין הייסורים. א', ייסורי גשמיים, מה שהאדם סובל בדברים גשמיים, מה שחסר לו, ועל זה הוא סובל בחינת מיטה. כדוגמת, אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת, וכדומה. נמצא שמיטה זו אין לו שייכות לרוחניות, אולם זה גורם לו אחר כך מיטה רוחנית, משום שאין הוא יכול להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. נמצא שזוהי מיטה רוחנית ולא מיטה גשמית. וזה הפירוש שבתוך המבול גשם, שהוא ייסורים גשמיים, הוא בא אחר כך לייסורי רוחניים, שאינו יכול להצדיק את ההשגחה העליונה. לכן הוא בא לידי מיטה רוחנית. וזה על דרך שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. כי מטרם גמר התיקון, נקראת המלכות בשם אילנה טוב ורע. שפירושו, כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו, מוכרחה הנהגה להיות בדרך טוב ורע, ושכר ועונש. כי כלי הקבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית, הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהם בחינת רע בעדינו. כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו התברך בגלוי. כי הוא פגם בכבודו התברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות. כי אין זה מתאים לפועל השלם, ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום. ונעלם ממנו הפועל התברך, שהוא העונש היותר גדול בעולם. ובאמור יוצא, כי זה שאדם מקבל ממנו התברך רעות, זה גורם לו שנעלם ממנו הפועל התברך. וזה נקרא מיטה ברוחניות. ומי היה הגורם זה שקיבל רעות ממנו התברך? ומדוע קיבל רעות? ומדם שעדיין אלו הכלים מלוכלכים מבחינת קבלה עצמית. לכן מוכרחה להיות ההשגחה בבחינת העלם והסתר, לכן הייסורים גורמים מיטה ברוחניות. ובגלל זה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא להתפעל מהדעת מה שהוא רואה, על זה הוא בונה את עבודתו בעבודת הקודש, שיוכל לזכות להיכנס לקדושה, היות שהדעת הזו באה מכוח שהוא קיבל רעות. והדעת מחייבת שאם הבורא הוא טוב ומיטיב, אם כן מדוע לא נותן לו מה שהאדם מבין שחסר לו, אלא הבורא עושה מה שהוא רוצה. נמצא שהדעת בנויה על יסוד של הנהגה דטוב ורע. לכן אין עצה לאדם, אלא שיאמר שהדעת מה שהיא אומרת לו, אינו נכון, כי על זה נאמר, אם לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי. אלא, לא להתפעל מהדעת, ולומר שהוא הולך למעלה מהדעת. אולם, בעניין הרגשה של התקרבות להשם, יש להבחין שני אופנים. א', לפעמים האדם מודאג, שהוא צריך להשיג איזה דבר נחוץ, ודרך העולם הוא שאם חסר לאדם משהו, הוא מתפלל להשם שימלא חסרונו. ואם הדבר הוא דבר נחוץ לו, והוא לא רואה מדרך הטבע שהוא ישיג את הדבר, ונעשה לו נס והוא קיבל את מבוקשו, אז האדם מתמלא באהבה להשם בזה שעזר לו להשיג את הדבר. והוא מייחס את השגת הדבר להשם. נמצא שהתקרבות להשם באה לו על ידי קבלת טוב ועונג. זה היה גורם להתקרבות להשם. ואותו דבר הוא חולה שנתרפא, שהיה כבר מיואש, ופתאום נעשה שינוי לטובה ונתרפא. גם כן לפעמים מתקרב להשם, והסיבה הייתה קבלת הטוב מהשם, זה קירב אותו להשם. ולפעמים יש להפך, שאדם קיבל ייסורים, והייסורים דוחפים אותו להתקרבות להשם. היינו שעולה בדעתו שאם הוא יקבל עליו עול תורה ומצוות, השם יציל אותו מצרותיו. נמצא שהייסורים שהיו סיבה להתקרבות להשם, ועל זה יש לומר, היות שאדם נמצא בעת צרה במצב של שפלות, והיות שכתוב רם השם ושפל יראה, נמצא זה שהאדם נמצא בשפלות מכוח הצרות והייסורים שפגעו בו, הוא מוכשר לקבל עזרה מלמעלה. כמש, רם השם ושפל יראה. אולם בדרך כלל אנו רואים שייסורים מרחיקים את האדם מהשם, היות שאינו יכול לייחס את הייסורים למישהו טוב ומיטיב. לכן זה גורם לו מיטה ברוחניות. אולם, בעניין שפלות יש הרבה פשטים. כלומר, זה שאדם משפיל עצמו, השאלה היא, מהו שפלות? כלומר, במה מתבטא שהאדם הוא בשפלות? הפירוש הפשוט הוא שפלות, כשאדם מכניע את עצמו ועובד למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות. היינו, שמשפיל את הדעת שלו, ואומר שדעתו אינה שווה כלום. דהיינו, שדעתו של האדם מחייבת, אם השם נותן לו כל צרכיו, מה שהרצון לקבל מבין שמגיע לו, אז הוא יכול לאהוב את השם, מסיבת שהוא ממלא לו כל צרכיו. לכן הוא אוהב אותו. אם לא, אינו יכול להשפיל עצמו ולומר שדעתו לא שווה כלום. אלא האדם מתרחק אז מהשם ואומר שאינו כדאי לעבוד את השם, אם אין השם ממלא את רצונו. נמצא שזה נקרא בעל גאווה, מטעם שהוא רוצה להבין את דרכיו של הבורא, במה הוא נקרא טוב ומיטיב, ואם אין הגוף מקבל מה שהוא דורש, ועל בעל גאווה זו אומר השם, אין, הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. מה שאם כן, אם הוא משפיל עצמו ואומר שאין בידי להבין את דרכי השם, ואומר מה שהדעת שלו מחייבת אינו שווה כלום, אלא שהוא הולך למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות. ועליו נאמר, רם השם ושפל יראה. והוא זוכה שהשם מקרב אותו אליו. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל מחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו. היינו, שאדם אומר שאני יכול להיות עובד השם, בתנאי שהשם ייתן לי גדולה, היינו גדלות. כלומר, אם אני ארגיש את גדלותו יתברך, אז אני מסוגל לעבוד לתועלת השם. אחרת, אין אני יכול לעבוד לשם שמיים. אומרים לו, הגדולה בורחת ממנו. אלא, בזמן שאדם אומר, אני רוצה להיות עובד השם בלי תנאים, ואין אני זקוק לגדלות, אלא הוא רוצה לעבוד את השם בתכלית השפלות, כלומר, אף על פי שאין לו שום הרגשה של גדלות השם, אלא למעלה מהדעת שזה נקרא שפלות, אז הוא זוכה לבחינת גדולה. היינו שהוא משפיל עצמו, מטעם שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא אומר שאינו יכול לעבוד, אלא כשירגיש בחינת גדלות השם, נמצא שהרצון לקבל אומר, שאם הוא לא יבין את גדלות השם בתוך הדעת, אינו מסוגל לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שרק הרצון לקבל הוא הפועל. ועל הרצון לקבל היה צמצום והסתר. לכן אין לו שום אפשרות שיזכה לבחינת גדולה, אלא האדם צריך להיות בורח מהגדולה. אז יש לומר, כמו שאומרים, הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. ובאמור יוצא שיש כאן סדר עבודה בסדר העבודה כמה שלבים. א', שאדם צריך להיות מקודם רודף אחר גדולה וכבוד. אחרת אין לו בכלל כלים לכבוד וגדולה. כי מחשבתו פועלת על מה שאדם דורש. ואם אין לו כלים לדעת, אין הוא יכול ללכת למעלה מהדעת. לכן האדם, כשמתחיל בעבודה, הוא צריך לחשוב איך מקבלים גדלות השם. שבטח כשתהיה לו הרגשה של גדלות השם, אז לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. כי זה טבעי שהקטן מתבטל לגבי הגדול. ועל זה אין עבודה, כי יש כלל. כל דבר שבא מצד הטבע, אין הגוף מתנגד לזה. מה שאם כן, אם אין לו תשוקה לדעת, היינו שיהיה לו רצון לשמש מלך גדול, אז העבודה שלו היא רק בבחינת המעשה, ואין לו צורך שהבורא יעזור לו, כי אז הוא עובד רק על קבלת שכר. ובשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, בשיעור הזה כבר הוא יכול לעבוד ואין לו צורך לגדלות השם. כלומר, שאפילו שאין המלך גדול כל כך, לא חשוב לו, מטעם שהוא מסתכל על השכר ולא על נותן השכר. מה שאם כן, אם הוא מתחיל לעבוד לשם שמיים, אז כבר יש לו צורך לגדלות המלך. נמצא שאם אינו משתוקק לגדלות המלך, זה סימן שהוא לא עובד לשם שמיים. נמצא שדווקא בזמן שרודף אחר גדולה, זה סימן שהוא רוצה להגיע לידי מצב שיוכל לומר שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחר כך, בזמן שיש לו כבר הרגשה שצריכים לדעת שיש לו מלך גדול וחשוב, והוא רואה שזהו אצלו המפריע העיקרי מה שחסר לו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל, אז הוא בא לשלב ב'. היינו שהוא צריך לברוח מהגדולה, אלא שהוא רוצה לעבוד לשם שמיים בלי שום תנאים, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שהדעת אומרת לו, הלא אתה רואה שאתה מאמין רק במלך קטן, מכל מקום האדם צריך לומר, אצלי אתה מלך גדול, כאילו הייתי מרגיש את זה, ואני מאמין למעלה מהדעת שאתה מלך גדול, כאילו הייתי מרגיש את זה. לכן, בשלב זה הוא בורח מן הגדולה והכבוד, ואז הגדולה והכבוד רודפים אחריו ותופסים אותו, אף על פי שהאדם לא רוצה לקבל את הגדולה, מהסיבה שרק אז יש השתוות עם הבורא. וזהו על דרך שלומדים בעניין זיווג דקאה, בשיעור שהמסך דוחה את האור, אף על פי שיש לו בחינת אביות, היינו רצון וחשק לאור, ומכל מקום אינו מקבלו, מטעם שהוא רוצה להיות משפיע ולא מקבל, לכן על ידי דחיית המסך נולד בו עניין של אור חוזר. ובאור חוזר הזה הוא מקבל כלי חדש לקבלת האור. כן כאן, מקודם האדם צריך לקבל רצון וחשק להשגת גדלות השם. ואחר כך האדם צריך לקבל כוח לדחות את הגדולה, ולא ירצה לקבל אותה, מטעם שהוא רוצה בהשתוות הצורה. ואז הוא משיג בחינת אור חוזר, שבאור חוזר הזה הוא מקבל את הגדולה והגבורה, נמצא שיש כאן ג' שלבים. א', להשתוקק לגדלות השם דווקא. ב', לדחות את הרעיון להשתוקקות, כלומר, אף על פי שהוא מבין שאם תהיה לו באמת הרגשה מגדלות השם, אז הגוף ייכנע לעבוד עבודת הקודש, מכל מקום הוא בורח מן הכבוד והגדולה, אלא שאומר שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אף על פי שאין לו שום הרגשה, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוחות, שיהיה בידו לנצח את הרצון לקבל, אף על פי שאינו מסכים לכך. ג' בזמן שהוא אינו נצרך להרגשת גדלות השם, אלא הוא עובד לשם שמיים, בלי שום תנאים, אז הוא זוכה לבחינת גדלות השם ולבחינת כבוד השם. ואז מקוים הבורח מן הכבוד והגדולה, הכבוד רודף אחריו ורוצה להידבק בו, מטעם שכבר יש לו השתוות הצורה. היינו שאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמור, שלאחר שאדם מבין שכדאי שהוא יקבל הרגשה בגדלות השם, כי אז הגוף יסכים לשמש המלך, ולאחר שיש לו כבר תביעה לזה, היות שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, והגוף מתנגד לזה, מטעם שכל זמן שהוא לא מרגיש גדלות השם, הוא לא רוצה להאמין למעלה מהדעת, אז בא המצב שאדם צריך לברוח מזה, מטעם כי זה הוא רק טענה של רצון לקבל. מה שאם כן, כשהוא לא מרגיש מגדלות השם, הגוף לא מסכים לעבודה זו. אז האדם צריך לומר, הלא חזל אמרו, כל המחזר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו. מטעם שאדם צריך לעבוד לתועלת השם, אפילו שהגוף לא נהנה מהעבודה. כי לתועלת השם פירושו לא להסתכל כלום על תועלת עצמו. וזהו כמש בהקדמת הזוהר, אהבה שלמה שהיא בשלמות משני הצדדים, בין בדינה ובין בטיבו, ואפילו הוא נוטל את נשמתך, תהיה אהבתך בו בשלמות הגמורה, כמו בעת שנותן לך כל טוב. יש מי שאוהב אותו בשביל שיש לו עושר, אריכות ימים, בנים סביב לו, מושל על שונאיו, דרכיו ייקונו לו, ומתוך כך אוהב אותו. ואם יהיה זה להפך, והקדוש ברוך הוא יחזור עליו הגלגל בדין קשה, יהיה שונא אותו, ולא יאהב אותו כלל, ומשום זה אינה אהבה שיש לה יסוד. האהבה שנקראת שלמה היא אותה אהבה שהיא בשני צדדים, בין בדין, בין בחסד, והצלחת דרכיו שיוהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו, אפילו הוא לוקח ממך את נשמתך, זוהי אהבה שלמה. ויש לפרש, זה שהאדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, בין בצד עלייה, היינו שמרגיש שהשם הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, כי בזמן העלייה האדם רוצה להיבטל אליו יתברך בלי שום תנאים, אלא שזה דומה כנר בפני אבוקה, שהוא מתבטל בלי שום שכל ודעת. זה נקרא שהאדם עובד את השם בזמן שיש לו נשמה. כי עליה נאמר שהאדם חי ויש לו נשמת חיים, ואז יש לאדם אהבה להשם. זה נקרא סיטרא דטיבו בעבודה. וכמו כן, צריך האדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא בזמן שנוטל ממנו את הנשמה. היינו שהקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את נשמת חיים, שזה נקרא זמן ירידה, שאין לו שום הרגש חיות, שנלקח ממנו את נשמתו, ואין לו שום רוח חיים. שאם גם במצב כזה יש לו אהבת השם, זה נקרא אהבה שלמה. ודבר זה יכול להיות רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין לו שום חיות שיהיה לו כוח להתגבר. לכן, האדם צריך לעבוד בזמן ההכנה, מטרם שמשיג איזו התקרבות מצד הבורא, שיהיה בורח מן הגדולה והכבוד. היינו שלא יאמר שדווקא אם הבורא ייתן לי בחינת נשמת חיים, אז אני אוכל לעבוד בעל מנת להשפיע, מה שאם כן בלי חיות, היינו בלי רוח חיים, איננו מסוגל לעבוד לתועלת הבורא. זהו לא דעת תורה. אלא, האדם צריך לבקש מהבורא, שייתן לו כוח לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא לוקח ממנו את נשמתו. והוא נשאר בלי רוח חיים, שיהיה בידו כוח להתגבר, ושיוהב את הקדוש ברוך הוא בכל האופנים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ישת חושך סתרו. שפירושו, בזמן שהשם רוצה להסתיר את עצמו בפני אדם, שבטח שזהו לטובת האדם, מטעם כי עדיין אינו ראוי לגילוי, אז הוא נותן לאדם בחינת חושך. כלומר, שלוקח ממנו את נשמת רוח החיים, וממילא הוא נופל למקום חושך, שאין אור בקדושה מאיר שם. ואדם צריך להאמין שזוהי הסתרה, שפירוש הסתרה הוא שהוא מאמין שיש בורא גדול, והוא מנהיג העולם בבחינת טוב ומיטיב, אלא ממנו העניין הזה נסתר. והוא צריך להאמין שזוהי רק הסתרה. ואם יעלה בידו של האדם להאמין שזהו רק הסתרה, אבל באמת אינו כן, כמו שהוא רואה, אז הוא זכה שהאור מאיר על כיסא זה, היינו שאור יאיר בתוך החושך הזה. ובאמור, האדם צריך ללמוד ממצב הירידה וממצב העלייה. כלומר, שמצב הירידה הבא לאדם בזמן שהוא רוצה לעשות מאמצים גדולים, בכדי להגיע לדבקות השם, ומכל מקום האדם רואה אחרת, כאילו לא עשה שום דבר, אלא הוא נמצא באותו מצב, כמו מטרם שהוא נכנס לעבוד בעבודה דל מנת להשפיע, אז האדם צריך להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים, ולא מה שהאדם חושב ואומר, היות שהירידות האלו נותנות לו מקום לעלות ולהתקרב להשם. כן, יודע. כן, מריק.